אתם מאזינים למאסטרס, הפודקאסט של האקדמיה להצלחה בחיים מבית היוצר של ליאת שפר בן יעקב. תובנות, רעיונות, כלים מעשיים והשראה לאנשים שרוצים להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמם. הפודקאסט יעסוק בדרך ליצירת חיים מלאי סיפוק ומשמעות בשילוב שבין עשייה לתודעה, ואיך להפוך להיות המאסטר בחיים שלכם.
כאן ליאת שפר בן יעקב. אני שמחה שהצטרפתם אליי לפרק נוסף בפודקאסט, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם. כמו שאמרתי גם בפעם הקודמת, אני מזמינה אתכם להירשם, אני אשים לינק למקרה שאנחנו עוברים לאיזושהי פלטפורמה, משהו נופל, שנוכל להמשיך להיות בקשר. אז האמת שהנושא שאני הולכת לדבר איתכם היום, אולי נושא שיפתיע אנשים, למה אני, מי שקצת יצא להכיר אותי, מדברת על זה ככה, או למה אני אומרת, למה חשוב להיות אגואיסטים. אבל אחד הדברים שאנחנו מדברים עליו הרבה, בנושא של התפתחות אישית, של שינוי מודעות, זה הנושא הזה של קבלה עצמית ואהבה עצמית. ואני חושבת שאחת הסיבות שאנחנו כל כך מתקשים ליישם את זה, לממש את זה, להבין את זה באמת בעומק, זה כי המילה אגואיסט, ואני בטוחה שהרבה מכם שאולי ראו את הכותרת, ונכנסו לסרטון, זה מיד עשה להם קווט כזה, מה, למה היא אומרת את זה? זה לא נשמע טוב, אוקיי? אז שתקרא לזה אחרת, למה להגיד את זה ככה, אוקיי? כי יש לנו אסוציאציות מאוד מאוד שליליות על מה זה להיות אגואיסט, או מה זה לאהוב את עצמי. מה אנחנו חושבים על אגואיסטים? מיד אנחנו חושבים על אנשים שלא אכפת להם מאחרים, אנשים שדורכים על אחרים, אנשים שמרגישים שצורך להיות יותר טובים מאחרים, אנשים שדואגים רק לעצמם, אנשים שלוקחים לעצמם על חשבון אחרים. כן, כשאנחנו מדברים על אהבה עצמית, על אגואיסטים, על לדאוג לעצמי, זה בתפיסה שלנו, תמיד על חשבון האחר. והמקור שלה על התפיסה הזו, בעצם הקווץ' הזה שאני די בטוחה שגם אני אפילו כשכתבתי אותו עשה לי כזה ככה, אבל אמרתי אני בכוונה אכתוב את זה ככה, הקווץ' הזה שעושה לנו המילה הזאת להיות אגואיסט, להיות אנוכי, לדאוג לעצמי, הוא הסיבה שכשאנחנו עושים תהליכים ומודעות ועבודה, זה באמת אחד האתגרים הכי הכי קשים שאנחנו מתמודדים איתו, ואני תמיד אומרת שאם יש כפתור אחד שהייתי שמחה להפעיל אצל אנשים שהיה עושה שינוי בכל, לא משנה באיזה תחום הם מתמודדים איתו, מבריאות, דרך זוגיות, דרך כסף וכל דבר אחר, זה הנושא הזה של אהבה עצמית וקבלה עצמית. כי אנחנו חיים בעולם, בחברה, בתרבות, שהנושא הזה של לדאוג לעצמי, של אגואיזם ונוחיות, מצד אחד הוא מאוד מאוד חזק, ומצד אחד אנחנו רואים המון אנשים שמתנהלים ככה, ונראים ככה, ומדברים ככה, ומצד שני, מי שמאיתנו ככה קצת יותר רגיש ומנסה לעשות איזושהי תהליכי מודעות, זה מיד עושה לו הרגשה לא נעימה, כי זה מיד מחבר אותנו למקום של החשבון האחר. אבל כשאני מדברת על מקום של אהבה עצמית, על אגואיזם או אנוכיות או הדאגה לעצמי האמיתית, אני ממש ממש לא מדברת על המקום של אני על חשבון האחר. העולם שלנו, התפיסה שלנו של תחרות, שאם אני דואגת לי, זה אומר שזה בהכרח על חשבון מישהו אחר, זה אומר שבהכרח אני אקח משהו ממישהו אחר, זה אומר שבהכרח זה יפגע במישהו אחר. זה הבסיס, ההנחת היסוד, שמקשה עלינו לדאוג לעצמנו. אבל תחשבו מה זה אומר שאני לא דואגת לעצמי, מה זה אומר שאני לא אוהבת ולא מקבלת את עצמי. קודם כל זה אומר שאני לא דואגת לצרכים שלי, שאני לא דואגת לשמור על עצמי, שאני לא דואגת לבריאות שלי, שאני לא דואגת לפנאי שלי, שאני לא דואגת לרווחה הפיזית והנפשית והמנטלית שלי. מה זה אומר ככל שעובר הזמן? זה אומר שאני יכולה להיות יותר חולה פיזית, זה אומר שאני יכולה להיות יותר ממורמרת וכועסת. אז המחיר של זה שאני לא אדאג לעצמי ולא אטפל בעצמי ברמות האלה ולא אהיה זו שאחראית על עצמה, ושאני אפול באיזשהו שלב נטל על מישהו אחר, בין אם זה נטל בריאותי, ובין אם זה שאני אסתובב בעולם עם מקום שהוא כל כך מצומצם וכל כך צר ולא מרגיש מספיק טוב עם עצמו. ואיפה אני אשפוך את זה החוצה? אני אשפוך את זה על אחרים, כי כדי להרגיש טוב עם עצמי, אני צריכה להקטין את האחר. כדי להרגיש ערך עצמי, אני צריכה להיות יותר טובה ממישהו אחר. אוקיי? אז התפיסה הזו שלנו, שאם אני דואגת לעצמי, אם אני אגואיסטית, אני אנוכית, אני עושה מה שטוב לי, אני מחזקת את עצמי, מטפחת את עצמי, בכל המובנים, זה לא אומר שאני לוקחת ממישהו אחר, זה אומר שאני א', לא מטילה אחריות על אף אחד אחר, על האושר שלי ועל הרווחה שלי, לא הפיזית, לא הנפשית ולא המנטלית. זה אומר שאני לוקחת פול אחריות על עצמי, אני אומרת, אתה לא צריך לדאוג לי, אתה לא צריך לטפל בי, אתה לא צריך להבין מה אני רוצה, אתה לא צריך לנחש מה עובר לי בראש. אני לוקחת על זה אחריות. תחשבו כמה זה מקל על הצד השני, שאני אומרת, אני לוקחת על זה אחריות. אם אני צריכה משהו, אני לא אחכה שאתה תבין. אני לא אהיה עם סרטים בתוך הראש שלי, למה הוא עושה ככה, ותחשבו על זה שאנחנו לא דואגים לעצמנו ולא לוקחים לעצמנו את הזמן. מה קורה? אנחנו מיד מתחשבנים. למה הוא לוקח את הזמן ולמה הוא מגיע הביתה ולא דואג להיות עם הילדים, ואני, במקום ללכת לדברים שחשובים לי, אז אני עם הילדים, ואני מקריבה את הקריירה שלי, או להפך, גם יש לנו מצבים הפוכים, לא נהיה סטריאוטיפים מדי. ומה שקורה זה שאנחנו לא באמת פה לטובת הילדים או לטובת הזוגיות, אנחנו פה באיזשהו מקום שמרגיש קורבן, שמרגיש שמשלם מחיר, שמרגיש שמשלם את עצמו. והמקום הזה לא באמת מקום שיפרגן לצד השני כשהוא רוצה את הזמן לעצמו או כדי שהוא יתפתח. המקום היחיד שאני יכולה לפרגן לאחר זה המקום שאני מפרגנת לעצמי, כי אז אני יודעת שאני דואגת לעצמי, שאני ממלאה את המשאבים והמצברים שלי, והכוס שלי מלאה מספיק, כדי שאני אתן לאחרים לא מהקצת כמה טיפות שאני עוד איכשהו, תחשבו על הרגשה הזו, כשאני נותנת לעצמי כל כך מעט, כל דבר שלוקחים ממני, הוא בלתי נסבל. אבל כשהכוס שלי מלאה וקדושה, ואני מזינה את עצמי ודואגת לעצמי, אם יקחו ממני או אני אתן לאחר, זה מתוך שפע, זה מתוך מקום שיש לי מלא מלא מה לתת. והדבר שאנחנו הרבה פעמים מפספסים בהקשר הזה, זה שכשהחלק מהרצון שלי והמקום שאני דואגת לעצמי ועושה מה שטוב לי, כחברה שהיא חברה, החיוות הפנימי שלנו, ההישרדות הפנימית שלנו, היא כוללת קהילה, היא כוללת אנשים. כשאני באמת במקום שטוב לי, חלק ממה שמזין אותי וחלק ממה שיעצים אותי יהיה גם לדאוג לאחר. כשאני לא במקום שאין לי מספיק, חלק, ברגע שאני, הקול שלי מלאה, הרצון שלי למלא אותה עוד יותר יהיה מהנתינה שלי לאחרים. כשאני מרגישה שאני חוזרת הביתה שמחה מיום שהיה לי טוב בו, ומיום שמילאתי את עצמי ודאגתי לעצמי ועשיתי את הדברים שאני אוהבת, ועבדתי בעבודה שאני אוהבת ופגשתי אנשים שאני אוהבת, ועשיתי לעצמי אולי איזשהו טיפול שעושה לי טוב פיזי או רגשי, אני מגיעה לילדים שלי, יש לי כל כך הרבה מה לתת וכל כך הרבה סבלנות, וכל מה שאני רוצה שאת הטוב הזה שיש בתוכי, גם הם יחוו. זו המהות האמיתית של אגואיזם, אנוכיות או אהבה עצמית. זה לא שאני דואגת רק לעצמי, זה שאני כל כך מלאה וכל כך בטוב, שאני יכולה לתת את זה בשמחה גם לאחר. כי אני מתמלאת כשלאחר טוב. זה המהות האמיתית של אהבה עצמית. כשאני במקום שטוב לי, חלק ממה שמזין אותי, שאני דואגת לאחרים ונותנת להם. ואחת הדוגמאות שאני הרבה פעמים נותנת זה הנושא הזה של ילדים. תודה רבה, איזה כיף שאתה פה איתי. אוהד, אני לא ברור לי לגמרי מהקיצור של השם, אבל תודה וכיף שהצטרפתם. אחד הדברים שהרבה פעמים אני שומעת מהורים, גם גברים, גם נשים, לגמרי חוצה מינים, זה שאם אני אדאג לעצמי, ואם אני אקח לעצמי את הזמן ואת הכסף, אוקיי, לטפל בעצמי, זה יהיה על חשבון הילדים. אוקיי? ואני רוצה לגדל את הילדים, שהילדים יהיה להם כל מה שהם צריכים, אני רוצה לתת להם בסיס טוב להמשיך, אז אני צריכה לקחת מעצמי כדי לתת להם, אני צריכה על חשבוני לתת להם, ואני מודה שבשיעור הזה אני ועצמי עדיין, עוד לא מאסטרית בו, ואני עדיין לומדת ומשתפרת, כי האוטומט שלי גם באמת הולך לשם. אבל אני מאוד מאוד מבינה את זה, ומאוד דואגת לזה באמת בהמון המון מובנים, ובעצם מה שאני תמיד אומרת להורים, מה אתם רוצים בסוף שהילדים שלכם יבינו? אתם רוצים שהילדים שלכם ידעו לאהוב את עצמם, להעריך את עצמם. אתם רוצים שהם ירגישו בעלי ערך. אתם רוצים שהם ירגישו ראויים. אתם רוצים שאחרים לא ידרכו עליהם. אתם רוצים שהם לא יוותרו. נגיד אם אתם רואים את הילד שלכם משחק ותמיד מוותר לחברים, זה לא נושא לכם הרגשה נעימה. אתם מרגישים שאולי הוא פוש אובר כזה, מישהו שאפשר לדחוף אותו, מישהו שאפשר לדרוך עליו. זה עושה לכם הרגשה לא טובה. אתם רוצים שהוא יעמוד על שלו. אתם רוצים שהוא ייקח את המקום שלו במשחק. אבל תחשבו על זה, מה בעצם אתם משדרים לו? כשאתם כהורים מוותרים על עצמכם, ומבטרים על הצרכים שלכם, מה בעצם אתם אומרים לילד? אתם לא אומרים לילד, תראה איזה נפלא ומדהים אתה, שאתה כל כך חשוב לי שאני מבטרת עליי בשבילך. מה אנחנו בעצם מעבירים לילד מסר? לא שהוא מדהים, אלא שאם יש מישהו שאנחנו אוהבים, או אם מישהו שאנחנו רוצים שהוא יהיה בחיים שלנו, או מישהו חשוב לנו, אנחנו נוותר על עצמנו בשבילו. ואז הוא לוקח את ההבנה הזו, ואומר, אוקיי, אמא ויתרה על עצמה בשבילי, כי אני חשוב לה והיא רוצה לדאוג לי. אז אם אני רוצה, חברים שלי חשובים לי, ואני רוצה להיות חבר טוב, אני מוותר על עצמי, אני מוותר על המשחק שלי, אני מוותר על הרצונות שלי. תחשבו איזה מסר אנחנו מעבירים. הרבה פעמים אנחנו חושבים שהמסר שאנחנו מעבירים לילדים זה הדברים שאנחנו אומרים להם. תעמוד על שלך, תרגיש בטוח, אתה ילד מדהים, תזכור את כל האיכויות שלך. הילדים שומעים את זה, וזה נכנס, וזה חשוב להגיד להם. אבל הילדים קודם כל מסתכלים על מה אנחנו עושים, והם מסתכלים עלינו, ורואים מה אנחנו עושים, והם אומרים, רגע, אמא אומרת לי, אבא אומר לי שאני צריכה לדאוג לעצמי, ושאני צריכה לעמוד על שלי, ולא לוותר על הדברים שחשובים לי. אבל אמא ואבא ממורמרים ועייפים, וכל הזמן אומרים שאין לנו זמן, ושאת כל הכסף הם מוציאים עלינו, ושלהם אין, ואני רואה שהם מוותרים על עצמם בכל מיני מקומות כדי להיות איתנו, אז מה זה מלמד אותי? Okay, מכירים את תעשה מה שאני אומר ולא את, לא את מה שאני עושה? ילדים לומדים קודם כל ובעיקר ממה שאנחנו עושים. הם אפילו צורם להם הדיסוננס הזה כשאנחנו אומרים להם משהו אחד ועושים משהו אחר. זה גורם להם להתבלבל והם עוד פחות מבינים את המסר שאנחנו רוצים להעביר, אבל מה שעובר קודם כל זה ההרגשה, זה מה שהם סופגים מזה שהם מסתכלים עלינו. ולכן, אם אני מסתכלת גם מנקודת המבט ההורית ומה המסר שאנחנו רוצים לתת לילדים שלהם, זה לא תדרוך על האחר, זה לא תיקח מאחר, זה תדאג לעצמך, כי הנה אתה רואה, אני דואגת לי, אני לוקחת לי את הזמן, אני יודעת שאתה רוצה שאני אהיה איתך עכשיו, אבל אני לוקחת עכשיו את הזמן כי אני צריכה לעצמי ללכת לעשות ספורט, אני צריכה לעשות לעצמי טיפול, אני הולכת עכשיו לאיזושהי פגישה חשובה, אני דואגת לעצמי ואני גם מוצאת את הזמן להיות איתך. והדרך שלי לצמוח ולפרוח ולהתחזק מגיעה מזה שאני מטפלת בעצמי. ואותו דבר אני רוצה שאתה תעשה לעצמך. זה המסר שאנחנו מעבירים להם. והדבר המרכזי ששוב צריך לזכור ולהזכיר, כבני אדם, כיצורים שהם יצורים חברתיים, אנחנו נהנים לתת לאחרים. אנחנו נהנים שאנחנו יכולים להיות במקום כל כך טוב. תחשבו כשאתם משהו טוב קורה לכם, כשאתם, לא יודעת מה, קיבלתם איזה בשורה טובה או אתם אוהבים, אנחנו הכי רוצים להיות שם בשביל אחרים. אנחנו רוצים לעזור לכולם, אנחנו רוצים לתת לכולם, אנחנו רוצים להיות הכי נדיבים. למה? כי כשטוב לנו, אנחנו טובים לאחרים. כשרע לנו עם עצמנו, כשאנחנו מרגישים שאין לנו מקום, כשאנחנו לא דואגים לעצמנו, כשאנחנו שמים את כולם בסדרי עדיפויות לפנינו, אין לנו כוח ואין לנו סבלנות ואין לנו אנרגיה ואין לנו שום משאבים לאף אחד אחר. וזה יותר אגואיסטי ואנוכי מאשר לדאוג לעצמנו. כי כשאנחנו דואגים לעצמנו, אנחנו הופכים לאנשים הרבה יותר טובים. אנחנו לא הופכים לנטל על אף אחד. אנחנו לא לוקחים שום דבר מאף אחד, כי אנחנו יודעים שאנחנו מספקים לעצמנו את מה שצריך. אנחנו יודעים שאנחנו יודעים לבקש ולקבל ולדאוג לעצמנו ולקחת את מה שאנחנו צריכים. ומהמקום הזה אנחנו גם יכולים לתת ולפרגן לאחר לעשות את אותו דבר. אז אני מתאמנת. המילה הזו גם לי עושה כזה קווץ', אבל זה בדיוק השינוי שאנחנו עושים. אנחנו עובדים פה על הרחבת התודעה, אנחנו עוברים פה על שבירה של מוסכמות, ובעצם שואלים שאלה, מה זה באמת להיות אגואיסט? מה זה באמת להיות אנוכי? מה זה באמת לאהוב את עצמי? עזבו את המילים האלה שמלא מלא קונוטציות עושים לנו לא טוב, אבל מה זה באמת לאהוב את עצמי ולדאוג לעצמי? זה לא על חשבון אף אחד אחר. להפך, זה המקום שאני יכולה להתחזק ממנו כדי להיות אדם הרבה יותר טוב ולתת יותר לאחרים. אז אני אזמינה אתכם לשתף אותי איך אתם אוהבים את עצמכם ואיך אתם דואגים לעצמכם. מי שראה את הפוסט שהעליתי ככה לפני כמה ימים על המשפט הזה שהדהד לי בראש ממש ככה כמה שבועות טובים של Can you find it in your heart to love yourself? את יכולה למצוא בלב שלך, את יכולה למצוא בתוכך מקום לאהוב את עצמך כשקשה לי וכשאני עייפה וכשדברים משתבשים וכשלא עשיתי משהו שרציתי או עשיתי משהו והוא לא יצא כמו שרציתי, כשמישהו הכעיס אותי, כשאני מרגישה, פשוט משפט שהיה לי כמו מין מנטרה כזה שבועות, ואני יכולה להגיד איזה עבודה מדהימה ללכת עם המשפט הזה. האם את יכולה, האם אתה יכול למצוא בתוכך מקום לאהוב את עצמך? האם את יכולה לאהוב את עצמך גם כשאת כועסת? את יכולה לאהוב את עצמך גם כשאת עייפה? זה נורא קל לאהוב את עצמנו כשאנחנו מצליחים. זה נורא קל לאהוב את עצמנו כשדברים מסתדרים. נורא קל לאהוב את עצמנו כשאנחנו מסתכלים במראה ואוהבים את מה שאנחנו רואים. אבל זה האתגר הקטן. גם את זה, אגב, אנחנו עוד יכולים להשתפר. אבל ללמוד לאהוב את עצמנו גם במקומות שאנחנו פחות אוהבים, גם במקומות שיותר קשה לנו, אז איך עושים את זה במציאות? חלק מזה, א', זה ההבנה והמוכנות לעשות את הדרך, וההבנה שזה שאני אדאג לעצמי, זה לא מעשה אנוכי או רע. למה בחרתי בכותרת הזאת של להיות אגואיסט? כי אצל רובנו, לא במודע, כשאנחנו חושבים על לאהוב את עצמנו, זה מעורר לנו רגשות שליליים. אז קודם כל אנחנו עושים שינוי תודעתי. להבין שזה לא דבר שלילי, שהדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות לאחרים, הדבר הכי אלטרואיסטי שאני יכולה לעשות זה לדאוג לעצמי. אז זה השלב הראשון בשינוי. והשלב הבא זה ממש כמו מין מנטרה כזו. אגב, לכולנו יש מנטרות בראש. בדרך כלל המנטרות האלה הם ביקורת, הם כעסים, הם מרמור, הם תסכול, הם כל מיני סיפורים שרצים לנו שם. זה לאט לאט בצורה מודעת לבחור מנטרות חדשות. ובאמת המנטרה הזו ממש, זה היה מין, כמו מין מדיטציה אינסופית שפשוט ליוותה אותי, שכל פעם שהרגשתי איזשהו קושי, כל פעם שמישהו הכעיס אותי, כל פעם שאני כעסתי על עצמי, כל פעם שהיה לי איזושהי ביקורת, משפט הזה עלה, את יכולה למצוא בתוכך את המקום לאהוב את עצמך עכשיו, בקושי הזה, בנקודה הזו שאת מסתכלת במראה ולא עושה לך טוב, שאת עשית משהו שאת לא גאה בו, שהיית מול הילדים לא כמו שאת רוצה, כשמשהו שרצית לא יסתדר, את יכולה לאהוב את עצמך, ולא, בלי לתת לזה תשובה. פשוט השאלה, את יכולה למצוא את המקום לאהוב את עצמך, אתה יכול למצוא את המקום לאהוב את עצמך, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תאמינו לי, תעשו את זה כמה שבועות, זה יעשה שיפט אדיר. זה להיות מוכנים לעשות את השינוי, ולעשות את המאמץ הזה, המאמץ הכי גדול שלנו, זה לראות מה אנחנו מחזיקים בתודעה שלנו. זה המאמץ הכי גדול. לא עבודה פיזית ולא שום דבר אחר. זה לדאוג להחזיק בתודעה שלנו את מה שאנחנו באמת באמת רוצים, ולא את הדברים האחרים, כל הרעש הזה והזבל הזה שאספנו לאורך השנים ואנחנו מספרים לעצמנו. במוכנות לעשות את העבודה הזו ולהחזיק כל פעם את המחשבה הזו מחדש, כל פעם את ההרגשה הזו מחדש, להסתכל על הדברים שאנחנו אוהבים ולהגיד לעצמנו כל הכבוד, לעצור במקומות שאנחנו מרגישים שאנחנו מתרוקנים ולשאול את עצמנו מה אני צריכה כרגע, מה ימלא אותי כרגע, מה חסר לי, מה יעזור לי. אוקיי? להיות מוכנים לתת לעצמנו, להשקיע זמן, להשקיע כסף, להשקיע אנרגיה, לא לשים את כולם בעדיפויות לפנינו, ככה עושים שינוי. אז אני מקווה שזה נתן תשובה, חומר למחשבה לפחות. מזמינה אתכם לשתף אותי, כמו שאמרתי, אני אשים פה לינק למי שרוצה להירשם באינסטגרם, אגב זה נמצא בפרופיל, אז פשוט להירשם כדי שנוכל להתקן אתכם, אנחנו עושים שינויים בפלטפורמות, ומי שרוצה להצטרף לאחת התוכניות שלנו, למאסטרס או לאחת התוכניות לשינוי, אז גם הפרטים נמצאים שם. תודה רבה שהייתם איתי, אני ליאת שפר בן יעקב, פרק נוסף בפודקאסט, ביוטיוב, באינסטגרם ובפייסבוק, ואנחנו נתראה בסרטון הבא, ומזמינה אתכם לשתף אותי שאלות, אתגרים, דברים שעולים לכם, ואולי זה יהיה הנושא הבא שלנו. אז ביי בינתיים.